שלום לכולם, אני מתנצל שאני יושב, אולי כשאני אתחיל להתלהב מהשיעור אז אני אעמוד, אבל בינתיים זה המצב. בסדר, מוקם? לא, יושבים, לא יושבים, כן? טוב, אני לא... בכל אופן, שיעור אחרון. הנושא, ביקשו ממני כי עשו הפעם עניינים של תריסר, אז ביקשו שאני אתן, אז אני נותן על ארבעה נביאים. עכשיו, אנחנו נצא מהמקורות שלנו ונלך לכל מיני מחוזות. יש לכם גם שם את המפות? בסדר גמור.
למה ארבעה נביאים?
למה ארבעה נביאים? תכף תשמע, תראה מקום מספר אחד. הכל יתברר, בעזרת השם. כן. אני במקור מספר אחד, לפני כל ההקדמות, בוא נראה. תלו רבנן, בעל בת רדף י' ד', סדרן של נביאים, יהושע ושופטים, שמואל ומלכים, ירמיה ויחזקאל. שואל את הגמרא, מיכדי הושע קדים, דכתיב עד תחילת דיבר השם בהושע. ככה כתוב בספר הושע בפסוק הראשון, תחילת דיבר השם בהושע. וכי אם הושע דיבר תחילה, ועלו ממשה עד הושע כמה נביאים היו. ואמר רבי יוחנן שהיה תחילה לארבעה נביאים שנתנבאו באותו פרק, ואלו הם הושע וישעיה, עמוס ומיכה. אז קודם כל, מי שקבע ארבעה נביאים זה הגמרא במסכת בבא בתרא, ועוד במדרשים מקבילים. זה ארבעה נביאים שבלשוננו היו באותו זמן. שוב, הכל לא מדויק עד הסוף, כי אם תפתחו דברי הימים, לא לפתוח עכשיו, אבל אם תפתחו דברי הימים ב' פרק כ"ח, אז תגלו שם דבר מעניין ביותר, שקשה מאוד, אני כבר אומר, אני לא יודע אם אני אעשה את זה, כן, זה לא, אני לא יכול פה להתרחב יותר מדי, אבל כשמקבילים אותו לישעיהו פרק ז', יש שם לכאורה סתירות בעניינים, וצריכים להבין את זה ולהסביר את זה. שם מספרים על מלחמה בין ישראל ליהודה, וגיבור אפרים הרג שם 120 אלף לוחמים מיהודה. ואחר כך בא נביא שלכאורה היה באותו זמן, כי זה באותו זמן. איך קראו לו? עודד הנביא. ועודד הנביא בא ואומר להם שם, הקדוש ברוך הוא זה מה שעשה לכם את הגבורה, לא אתם עשיתם את הגבורה. ולכן בכלל אתם צריכים, נתן להם איזה שיעור מוסר שם, והם באמת לקחו ללב, והם הלבישו והכילו וסחו בשמן את השבועים, לקחו איזה 200 אלף שבועים, והחזירו אותם ליריחו, כלומר לאזור יהודה, ובכך הסתיים האימות הזמני הזה בין יהודה לישראל. אז סתם אמרתי עכשיו, כי מה רציתי להוכיח? זה לא מדויק רק ארבעה נביאים, אבל אנחנו מכירים ארבעה נביאים שהתנבאו באותו פרק, באותו זמן.
איפה זה בגלל הימים?
אם אני לא טועה, זה דברי מין בית כפחית. רש"י מביא את זה בספר דברים על במלחמה, כשיוצאים למלחמה, אז כתוב שם שמעמידים זקיפים, ואם מישהו בורח מהקרב, מרביצים לו, כן, כשילים וכו' וכו', אז כתוב שם, גם כשאתה יוצא למלחמה מול אויב, הם לא ירחמו עליך כמו שריחמו עליך האחים שלך, ואז הוא מביא את הדוגמה הזאת של דברי מין בית כפחית.
ארבעה נביאים ששאירו
לנו ספרים. או, כן, נכון, אין הכי נמי, נכון. החז"ל מונים את עודד הנביא בין 48 הנביאים. אבל כשאומרים ארבעה נביאים, אז מתכוונים כאן לארבעה נביאים שהשאירו לנו ספרים. אבל אני רק אומר, אומרים ארבעה, צריך לדעת שהיה עוד מסביב עוד הרבה דברים. בסדר, בכל אופן, מה שכתוב כאן, אגב, פשט הדברים בהושע אפשר להסביר, ורוב הפרשנים מסבירים בכלל לא בכיוון שהגמרא אומרת. תחילת דיבר השם בהושע, זה תחילת דבריו של הקדוש ברוך הוא להושע הנביא. זה לא שבפעם הראשונה דיבר עם נביאים זה הושע, ואז הגמרא שואלת מי משה ועד זה לא היה נביאים, אז אלא הגמרא אומרת שזה ראשון. לא, הפעם הראשונה שהשם דיבר עם משה. בסדר, בכל אופן, מה שאנחנו רוצים להראות במקור מספר 1, 2 ו-3, זה עוד לפני כל מה שאנחנו הולכים לעשות. אנחנו הולכים לחלק את השיעור, הכל כמובן נגד השעון, לשלושה חלקים. החלק הראשון, תרף נראה גם את השלושה האלה, אבל אחרי שנגמור אותם, זה יהיה סקירה היסטורית של התקופה הזאת של ארבעה נביאים. והסקירה ההיסטורית הזאת, זאת סקירה היסטורית, נבואית, אמונית. זאת אומרת, אני מנסה כאן כמובן להראות מה שהמקרא רוצה להגיד. מעבר להיסטוריה, אבל צריך גם לדעת מה שקרה שם בפועל בצד ההיסטורי, לכן אני אלך שלב שלב שם. החלק השני זה באמת יותר נראה בפועל פסוקים מסוימים בעמוס, כי זה העניין, הרי אנחנו לא הולכים עכשיו ללמוד סוגיות בישעיהו, למרות שהוא כמובן גדול הנביאים של ארבעת הנביאים. נשווה גם קצת פה ושם לישעיהו, והחלק השלישי בעקבות מורי ורבי בתנ"ך, שזכיתי ללמוד ממנו את כל הקורסים האפשריים במרחבים, איך שאני מלמד היום, זה פרופסור יהודה אליצור ז"ל, והוא, יש לו איזה מהלך, אני קורא למהלך חזון שלוש החוליות, זה החלק השלישי של השיעור, אם נספיק אותו. בסדר, אז אנחנו מתחילים בשלושה הראשונים. בקיצור, ארבעה נביאים זה הושע, ישעיהו, עמוס ומיכה, ויש ויכוח מי היה מביניהם הראשון. אם הגמרא מדייקת בעניין של הזמנים, אז היא מתכוונת הושע הראשון, אחרי זה ישעיה, אחרי זה עמוס ומיכה. או שהיא אמרה את זה בצורה פונטית, הושע, ישעיה, עמוס ומיכה. כך או כך, ב-2 ו-3 בוא נראה, בפרק ז' בישעיהו שנעסוק בו אחר כך בהקדמה היסטורית, כתוב שם את מי אשלח ומי ילך לנו. להוכיח את ישראל, שלחתי את עמוס, והיו קוראים אותו פסילוס, היה מגמגם, לפי שהיה כבד לשון. והוא נתנבא שנתיים לפני הרעש, אני לא רוצה לסבך אתכם, אבל מי שמכיר, מי שמלמד, מי שלומד את ישעיהו, פרק ו', הקדשתו של ישעיהו, נערו אמות הסיפים, זה אותו זמן שעוזיהו נכנס לבית המקדש והקטיר קטורת לו לא, ואז אומרים שזה תחילת נבואתו של ישעיהו, ואז אם ככה עמוס התנבא שנתיים לפניו, והיו ישראל אומרים, הניח הקדוש ברוך הוא את העולם וישרה את שכינתו על הדין, קטיע לישנה כדאית ופסיקת. רש"י מביא את זה בפרק ז' פסוק ח', עוד פרק שנצטרך אולי בהקדמה לדבר עליו, כי זה משהו חשוב מאוד, היה שם מאבק של ישראל ביחד עם ארם, ביחד עם סוריה, לעלות על ירושלים ולהמליך בתוכה מלך משלהם. למה? כי היה איום אשורי, נדבר על זה, אבל אני מביא את זה רק בשביל משהו אחר. ראש דמשק רצין, ככה כתוב שם, כן, רצין זה מלך ארם, אז ראש דמשק רצין, בדמשק יהיה ראש ולא בירושלים. כך אומר לו שם הנביא לפי רש"י, אל תדאג, ירושלים הוא לא יכבוש. וגם פקח ועשרת השבטים בעוד 65 שנה, כך כתוב שם בפסוק, כתוב יחת אפרים מעם. כלומר אפרים בכלל עוד 65 שנה מלכות ישראל תגלה. ואז הוא ממשיך הלאה, רש"י, יחת אפרים, אני מדלג, עד שגלו עשרת השבטים את נמצאים סמך ה' שנים. הוא עושה איזה חישוב, נבואת עמוס הייתה שתי שנים לפני שנתנגה עוזיה, שנאמר שנתיים לפני הרש, וכך מפורש בסדר עולם. עכשיו, מי זה סדר עולם? מקור מספר 3, תלמוד בבלי מסכת נידה, עניינים של תרומה, זה לא לענייננו, בסוף כתוב, אמר רבי יוחנן, מן תנא סדר עולם, רבי יוסי. מי זה רבי יוסי? סתם רבי יוסי, כידוע, זה רבי יוסי ברבי חלפתא, שנולד בציפורי, והיה מתלמידיו של רבי עקיבא. כלומר, לפי סדר עולם, רבה, לפי רבי יוסי, ברבי חלפתא, עמוס היה לפני ישעיה. ולכן כשהגמרא אומרת הושע וישעיה, עמוס ומיכה, זה לאו דווקא, אלא יכול להיות הושע, עמוס, ישעיה ומיכה. בסוגריים, גם כל המחקרים, מה שנקרא, וכל האלה, אני לא מדבר על חס ושלום, לא משלומי אמוני ישראל, לא מדבר פה על דברים הם זרים לנו, אבל כל מיני חוקרים למען אומרים שגם לפי התוכן של הדברים, עמוס מדבר על ממלכה מאוד חזקה, מאוד רצינית, אנחנו נראה את זה היום. אנחנו נראה איך זה הולך עם הצד המוסרי הקשה. זה חלק ממה שאני רוצה ללמוד איתכם. ולעומת זאת, הושע מדבר על איזה ממלכה שפלה, מסכנה, אז יש פה איזה לא ברור בסדר ההיסטורי את הדברים, אז לכן אומרים שעמוס בכלל היה ראשון לפני כולם. בכל אופן, כך או כך, אלו ארבעה נביאים. הושע, לפי סדר עולם, עמוס, ישעיה ומיכה, לפי הרגיל מה שאתה יכול אולי להבין, זה הושע, ישעיה, עמוס ומיכה. כך או כך, אלו ארבעה נביאים שהיו באותו זמן. אצל מיכה כתוב בפסוק הראשון שהוא מלך בזמן יותם, אחז וחזקיהו. איפה הוא זיהו? בזמנו הוא לא מלך, זאת אומרת, ברור לגמרי שהוא ניבא אחריהם, הוא היה האחרון של הנביאים. עמוס, כתוב שהוא ניבא בזמן עוזיהו, מלך יהודה, וירובעם בן יואש, מלך ישראל. פה אנחנו נעשה, בלשון לעז, בלשון היידיש, צימס רציני, כי אנחנו נצטרך להבין מה הלך פה. פרופסור יוחנן אהרוני ז"ל, שהיה מאלה שכתבו את אטלס, לא יודעת מקרא, אלא אטלס קרתא, ואם כי יש פה ושם בעיות, אבל היה ארכיאולוג מקראי חשוב וכיבד את התנ"ך, לא האסכולות של היום, שאני קורא להם מכחישי תנ"ך, חלק מהם, פינקלשטיין ואחרים. אז הוא בא ואומר, הגדיר את הזמן הזה של עוזיהו ביחד עם ירובעם בן יואש, שתי הממלכות האחיות, ואנחנו נראה את זה, זה הם הגיעו כמעט לגבולות של שלמה המלך. כמעט, כמו שהזוהר מגדיר את שלמה, קיים מעשי הרבה השלמות, כמעט היה פה, ותוך כדי זה היה בעיות קשות אמוניות. בכל אופן, זה מה שראינו בשלושת הדברים האלה, ועכשיו צריך באמת עוד אחד, הושע. הושע כתוב, עוזיהו, יותם, אחזי, חזקיהו וירובעם בן יואש. כל הסריה. וישעיהו, כמובן כולנו יודעים, הפטרת השבוע, חזון ישעיהו בן עמוס, אשר חזה בזמן עוזיהו, יותם, אחזי, חזקיהו, מלכי יהודה. בדיוק. דיבר על יהודה, אבל דיבר גם על ישראל, בעקבות מה שקרה, לפי החישובים הוא גם היה בתוך העניין של מה שקרה לממלכת ישראל. יש לי פה מקום מאוד יפה של המהרש"ל, אנחנו נראה אור חדש על העניין של חזקיהו לא אמר שירה בזמן שקרה לו הנס, אבל בואו נלך לאט לאט. אז אם כן, שלושת הדברים האלה סגרנו, אנחנו עכשיו עוברים קצת לרקע ההיסטורי. אז תראו, ננסה לעשות את זה מסודר. ברגע שאני יותר מדי מתרחב, תגידו לי, אין בעיה. אני מתחיל מדוגמה אחרת בכלל. אם תקופת ארבעת הנביאים היו 50, 60, 70 שנה, אני הולך אחורה עכשיו, למשהו שלא כתוב בתנ"ך. למה אני רוצה להראות את זה? בגלל שאני רוצה להראות כאן את המהמורות, את ההפכים, את ההתהפכויות של כל מה שממלכת ישראל וממלכת יהודה עוברים לפעמים תוך כדי מספר שנים מועט. כולנו מכירים את המלך הישראלי אחאב. כן? אנחנו עכשיו הולכים אחורה ממש, 50-70 שנה. אחאב הישראלי, כל מה שאני עכשיו אתחיל, אז אני רק אגרע מהשיעור, אז אתם מכירים את כל הדמות שלו. במשפט אחד, הקצה של הקצה של השפיץ של הדמות שלו זה סוף חייו, המלחמה ברמות הגלעד, שמראים בשניים שלושה פסוקים, ימינה ושמאלה, מצד אחד מסירות נפש אדירה, מצד אחד בקרב הזה הוא נפצע קשה, ויצק, כן, את דם המכה אל חיק הרכב, הוא עם הכתף נשען בפציעה קשה מאוד שהוא קיבל על הרכב כדי שהלוחמים האחרים לא יראו אותו ככה ולא ייפול המורל, נלחם עד יציאת ממש נפשו האחרונה, ושני פסוקים אחרי זה מה כתוב? שוילוקו הכלבים את דמו והזונות רחצו בבריכת שומרון. אז עכשיו, איש כזה שמצד אחד כרם נבות הישראלי, שמופיע אגב חזק מאוד פה אצלנו בארבעה נביאים, ושברתי את קשת ישראל בעמק ישראל. קשת ישראל זה צבא ישראל, אנחנו נראה, ישעיהו מול עמוס. למה? מזכירים את ישראל, דמי ישראל, את כרם נבות הישראלי, רצחת וגם ירשת. אחאב הזה, בשנת 853 לפני ספירת העמים, לא מדויק, מביא את זה אטלס דעת מקרא, רב יהודה קיל ז"ל ורב יהודה אליצור, פרופסור רב אליצור. מביאים את זה, תסתכלו שם, שם כתוב שבמלחמה הזאת, אנחנו יודעים את זה לא מהתנ"ך. רב יהודה אליצור כותב שם, התנ"ך כאן לא הביא את זה בגלל דברים שלו, והוא כתב רק בסוף, וכך עשה כמו הסיומת של כל המלכים, דברי ימיו נכתבה על ספר הימים, כן, לדברי ימי מלכי ישראל. מה קרה שם? שם היה קרב שנקרא קרב קרקב. קרקב, לא, קרקמיש לא, קרקמיש זה משהו אחר. זה ב-609 לפני ספירת העמים, יאשיהו סיפור אחר. קרב קרקב, 853 לפני הספירה, סליחה שאני אומר למניינם, אבל זה מה שאני רגיל. אז שם, על גדות הארנק, זה ארונטו, זה נהר בלבנון היום, היום הוא נקרא שם אחר, שם ערבי, הייתה מלחמה רצינית מאוד בין אחד ממלכי אשור של מנאסר, שלישי, לבין קואליציה שלמה של עמים שהלכו נגדו. למה? כי הם ראו שההשפרה האשורית הולכת ומתקרבת, ולכן הם רצו למנוע שלכבוש את כל המזרח הקדום על ידי אשור. מצאנו כתוב, מצאו החוקרים כתובת לפני איזה 80 שנה, 100 שנה בנינווה, בירת אשור, את ארמון של מנסר, ויש שם את כל הכתיבות שלו, זה לא הבליסק השחור, זה משהו אחר משקצת בקים, ושם כתוב שהיו לעמים האלה פרשים, רגלים ומרכבות. אחאב הישראלי, אחרים היה להם 1,200 מרכבות, 1,300, 700 מרכבות, 10,000 פרשים. כותב שלמנסר שם, או הסופר שלו, אחאב הישראלי היה עם 2,000 מרכבות. המעצמה הכי חזקה באזור, חוץ מהשור שזה עוד בעלה. עכשיו, מלך השור שם מתפאר, שהוא מנצח, אבל פרופסור ניצור כותב שם באטלס דעת מקרא איזה התפארות ואיזה כלום. אין ספק שהקרב הזה מנע 130 שנה את החורבן של שומרון ואת כיבוש השור שכבשה כאן את כל הארץ. למה אני מביא את זה? בואו תפתחו רגע, יש לכם תנך, נכון? מלכים ב' פרק י' ג' פסוקים ג' וז'. אנחנו מכירים את הדמויות. אני מחוזר עוד פעם, מלכים ב' פרק י' ג' פסוקים ג' וז'. בג' אני קורא: ויחרף השם בישראל, ויתנם ביד חזאל מלך ארם, וביד בן הדד בן חזאל כל הימים. אני לא רוצה עכשיו להיכנס, אתם יודעים שהיה כמה בן הדד, בן הדד הראשון, השני, השלישי, אז לכן אם תתפסו אותי כאן שזה היה הבן שלו וזה היה אבא שלו וזה היה קודם, זה פשוט לגמרי, אבל לא זה הנושא שלנו עכשיו. אז חזאל בן הדד מלכי סוריה נתן הקדוש ברוך הוא את ישראל בידה, והלחץ היה חזק מאוד, כי ראה את לחץ ישראל, כי לחץ אותם מלך ארם. ואז אני עובר לפסוק ז', מה כתוב פה? כי לא השאיר ליהואחז עם כי אם 50 פרשים ו10 רכב ו10,000 רגלים. כי איבדם מלך ארם ויסימן כאפר לדוש. אם אתם יודעים קצת בארבעה נביאים, אז אתם יודעים שכאפר לדוש מופיע מיד בהתחלה של ספר עמוס, נגיע לזה. כאפר לדוש. זה חלק מהחטאים של ארם, עד 3 פשעי דמשק ועל 4 לא השיבה. אבל לאט לאט. מה רציתי להראות פה? תראו מה קרה פה. תוך כמה שנים, ממלכה אדירה של 2,000 מרכבות, 2,000 טנקים, כאן הוא מגביל אותם לכמה?
10
רכב. פתחתי בזה כי זה מה שהולך להיות עכשיו ברקע ההיסטורי, שאני הולך ללכת שלב אחר שלב, בסדר? אבל אני כבר נגד השעון, אז מה לעשות? חלק מהשיעור הזה תצטרכו להשלים לבד, אבל אם אתם תרצו בזמנכם החופשי. אז אבל את זה אני חייב קצת לאפס את כולנו כאן בצד ההיסטורי, כי זה גם שייך מאוד לצד האמוני. אז ככה, אנחנו נמצאים עכשיו בסביבות 750 לפני ספירת עמים. אם למשל דוד זה 1,000 ושלמה זה 950, אז 200 שנה אחרי שלמה, 750 לפני ספירת העמים, כאן מתחיל תקופת ארבעה נביאים, בערך 50-60 שנה. בשנים האלה, 750 לפני ספירת העמים, מולכים שני מלכים גדולים מאוד, כמו שאמרתי, שתי הממלכות האחיות, והם מצד אחד יש לנו עוזיהו מלך יהודה, ומצד שני את ירובעם בן יואש מלך ישראל. עוזיהו מלך יהודה כמה שנים מלך? 52 שנה. כמובן לא לשכוח, זה כל ארבעה נביאים, נכון? בימי עוזיהו, יותם, אחזי חזקיהו. אנחנו נכנסים עכשיו לתקופת ארבעה נביאים. עכשיו, עוזיהו, אם אני אתחיל עכשיו וכולנו לפתוח כל פעם את התנך ולקרוא, אנחנו לא נגמור. אז תרשו לי להגיד לכם, חלק אנחנו נצטט מבפנים כשצריך. מי שרוצה במלכים ב' פרק י' ד' פסוק כ' ב', ובמלכים ב' פרק ת' ו' פסוק א' עד ז', מתארים את עוזיהו. מתארים אותו חלקית. ההשלמה כמובן בדברי הימים, שבדברי הימים מרבים לספר על שבחו. בגדול, שני המקורות האלה אומרים ככה: עוזיהו מלך אדיר, הוא כובש את מה שדוד המלך לא כובש. הוא פורץ את חומת גת, חומת יבנה, אשקלון, אשדוד, כל המקומות שדוד לא הצליח לכבוש. הוא כובש את הערביים, את המעונים, את ההגראים. הוא כתוב שמעו הולך עד למעלה למצרים. וכתוב, זה כאן, בדברי הימים כתוב שגם את זה, וגם שהוא היה אוהב אדמה, הוא עשה קורמים ויוגבים, היה לו חוות חקלאיות אדירות. צבא אדיר, הוא חימש את הצבא שלו בנשק המודרני ביותר של התקופה הזאת. מה עוד עוזיהו מפורסם על ירושלים? ויבן עוזיהו מגדלים לירושלים, שירי הילדות שלנו, לא, לפחות בגילאים שלנו. אז ויבן עוזיהו מגדלים לירושלים ויחזקאל, בונה גם את ירושלים. עד שכחזקתו גבה ליבו, וכולנו מכירים את הסיפור שהוא נכנס לבית המקדש, והוא מקטיר קטורת שלו, לא, ודוחפים אותו החוצה, הדחיפה פה דומה, הדחיפה של איזבל, אבל אני לא רוצה עכשיו להיכנס לכל העניינים האלה, ובסופו של דבר, כך זה נגמר. בסדר? 52 שנה.
זה כולל...
זה גם שאלה.
חיים שלו?
זה כולל את 16 השנה שמקביל אליו יותם, ושיותם במקור מדהים פה ש... אני מניח פה אנשים שיושבים לפניים, תלמידי חכמים, אז הם יודעים איזה מקור מדהים שעכשיו לא נקרא אותו, במקור 4 אחר כך נראה, או שלא נראה, שיותם היה מלך צדיק בצורה לא רגילה, עד כדי כך שאומרים שהוא היה. אבל זה אחר כך, זה אני לא רוצה עכשיו באמצע להפר את העניין. עכשיו, זה מה שאמר. אגב, עוד פסוק, בונה את אילת ומשיב אותה ליהודה. בונה את אילת, את עציון גבר, אגב, פרופסור נלסון גליק, ז"ל, חוקר ארכיאולוג מקראי ידוע אמריקאי, יהודי, הוציא ספר עבר הירדן, חקר את כל אזור עבר הירדן ומצא, הוא זה שמצא את עציון גבר ילד ומצא שם את המטבע או את הבולה שכתוב עליה ליותם. וזה מקביל לגמרי, מפני שיותם גם כתוב שהוא הרג בני המונים וכו' וכו', והוא הגיע כמו עוזיהו עד אילת. זאת אומרת, השיבו אילת את הצומת דרכים חשובה מאוד לים סוף, לים האדום, והיא עברה כל פעם, אגב התנ"ך לא טועה פה, היא עברה גם לארמים. ארמים זה סוריה, אבל הארמים הגיעו לאילת כי זה צומת אסטרטגית, אז זה לא סתם טעות אדומים ארמים, זה גם ארמים, ועוזיהו משיב את אילת ליהודה. זה חשוב לנו עוד מעט נראה את המפה. במקביל אליו נמצא ירובעם בן יואש מלך ישראל, מולך 41 שנה. ופה אני רוצה שנפתח את התנ"ך בפנים, כי זה דבר מעניין מאוד, איך שהתנ"ך מנמק את העניין הזה. בדברי הימים אגב לא כתוב כמעט, לא כתוב את ירובעם, כתוב פעם אחת. בדברי הימים א' פרק ה', פסוקים ת' ועלה, כתוב שמספרים את הסיפור של בני גד ובני ראובן, ושהתיישבו והתיישבו והגיעו עד למהלך עצום של כל אזור הגלעד בימי ירובעם. ככה כתוב, זהו, זה ההזכור של ירובעם. אבל במלכים כתוב את ירובעם, בואו נפתח פרק י"ד. במלכים פרק י' ד' במלכים ב' פסוקים כ"ה ו' מלכים ב' פרק י' ד' פסוקים בואו נתחיל כ"ג בשנת 15 שנה למציאו בן יואש מלך יהודה מלך ירובעם בן יואש מלך ישראל בשומרון 41 שנה ויעש הרע בעיני השם לא שר מכל חטאות ירובעם בן נבט כלומר ירובעם השני כמו ירובעם הראשון אשר החטיא את ישראל הוא השיב פסוק הפוך לגמרי למה שהמקרא כל החיים שלו אומר אתם עושים דברים טובים, מצוות אתם מקבלים את ארץ ישראל איך יחזקאל פונה לגולים שם לאלה שפנו אל הגולים, אנשי ארץ ישראל כשהם אומרים לו בפרק למד ג' שהארץ היא שלנו בכל מקרה אז מה אומר להם שם? יש את איש נאפתם, גזלתם, עובדה זרה והארץ תירשו? אז מה פה? פה כתוב שהוא עשה הכי הרע בעיני השם לא שר מכל חטאות ירובעם הוא השיב את גבול ישראל, שימו לב מלבו חמת עד ים הערבה עוד מעט תראה את המפה מלבו חמת עד ים הערבה כי דבר השם אלוהי ישראל אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי, לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, כי ראה השם, הנה פסוק חשוב מאוד בצד, כמו שאמרתי, כמו שקראתי לשיעור הזה, היבט היסטורי אמוני, כי ראה השם את עוני ישראל מורה מאוד, מורה מלשון מר, מלשון עצוב, קשה, ואפס עצור ואפס עזוב, דעת מקרא רבי יהודה קיל מביא פה, בדעת מקרא אפס עצור, אין שלטון מתגבר ומתחזק, הוא מביא פה בשם כל מיני פרשנים. מורה מלשון ותהיינה מורת רוח, מר. אז הקדוש ברוך הוא רואה את עוני ישראל מורה מאוד, אפס עצור ואפס עזור, ולא דיבר השם למחות את שם ישראל מתחת השמיים, ויושיעם ביד ירובעם בן יואש. זה הכל. עכשיו אבל מיד מה כתוב? ויתר דברי ירובעם וכל אשר עשה וגבורתו, אשר נלחם ואשר השיב את ישראל ואת חמת ואשר השיב את דמשק ואת חמת ליהודה בישראל זה בסוגריים נשפכו על זה ונשברו על זה קולמוסים מה זה השיב כאן את דמשק ואת חמת ליהודה בישראל לא נתן להם. המלבים אומר, יהודה הייתה, עם כל זה שעוזיהו היה גדול, בתקופות מסוימות כפופה תחת יד ירובעם. ירובעם היה יותר חזק אפילו ממלכי יהודה. אז לכן כתוב את יהודה בישראל. אפשרות אחרת שכל המקומות האלה היו פעם של יהודה, הם היו פעם. מה? שלמה? דוד? ממלכת שלמה? ודאי, אימפריית שלמה. אז לכן הוא השיב כאילו את דמשק ואת חמת ליהודה בישראל, שהייתה פעם שייכת ליהודה לישראל. אוקיי, כך או כך, שימו לב, הוא כבש את דמשק, את חמת, וכל זה כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. טוב, אז עכשיו, רק לסבר את העין, תסתכלו רגע במפה הראשונה שיש לכם, המפה שמראה... לא יודע, אצלי זה משהו אחר, זה המפה הזאת, כן? כן, זה המפה של שתי הממלכות האחיות בזמן ירובעם ועוזיהו. הזכרתי לכם את פרופסור יוחנן אהרוני ז"ל שכותב, לא ציטוט מדויק, אני מהזיכרון, שבזמן עוזיהו וירובעם שתי הממלכות האחיות הגיעו ממש לעוצמה ולהרחבת הגבולות כממלכת שלמה בישרתו. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים פה זה תקופת זוהר של שני המלכים. אגב, גם מכל מיני אלמנטים חיצוניים מהתנך וגם מהתנך אנחנו יכולים להבין שהיה פה איזה, גם דף מקרא בסיכום כותב ככה, יהודה קיד ז"ל כותב שהיה כאן איזה יחסים טובים בין שניהם של כך ותן, כלומר לא, ודאי שלא נלחמו, אבל גם היה פה איזה סוג של שתי ממלכות אחיות כמו הממלכה המאוחדת, כמו, לא ממש אבל כמו. עכשיו תראו מה הולך פה, מי למעלה, לבוא חמת, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לשיטות הגיאוגרפיות.
עמוד חמש.
זה לא השיעור, מה?
עמוד חמש.
אז עמוד חמש, מחילה. רגע, הנה, יש לי גם את שלכם. כן, עמוד חמש, העמוד האחרון. העמוד לפניו זה משהו אחר לגמרי, זה אנחנו נראה את הכיבושים של השור בהמשך. אבל בעמוד חמש, תראו רק בעוד פעם במשפט אחד, אני מתנצל, אנחנו לא בשיעור גיאוגרפיה מקראית, אבל אם היה, היינו מראים על המפות, היינו מראים את המצגת, ואז אנחנו רואים כאן ויכוח הרי גדול גם בגבולות ההבטחה, גבולות פרשת מסעי, מן הים הגדול תטעו לבוא חמה, מי לבוא חמה תטעו, נכון, הור ההר, אז איפה זה? ויכוח ענק בין כל מיני, הרב שאול ישראל למשל מביא שלבוא חמה זה לא, כמו שאומרים פרופסור ליצור ואחרים, ממש עד גבול סוריה-טורקיה, טורוס אמנוס, אלא זה משהו בסביבות כמו הכפתור בפרח, אבי אשטורי הפרחי שהיה פה במאה ה-13 וכתב ספר שלם חשוב מאוד בעניינים האלה, משהו כמו ג'אבר רסל שקה, אזור ביירות, לא משנה, ביירות או אחרי ביירות או טורוס אמנוס בגבול סוריה-טורקיה, כך או כך זה גבולות ענקים, כולל דמשק בפנים, חצור בפנים כמובן, קרניים ורמות הגלעד, זה חשוב מאוד המילה קרניים, נראה בהמשך, כי הנביא עמוס כשמתחיל להגיד להם על הצד המוסרי שלהם, אז הוא רוצה להראות להם מידה כנגד מידה, והוא יגיד את המילה קרניים. היא הייתה עיר חשובה וישראל כבשו אותה.
השטרות קרניים?
כן, השטרות וקרניים, השטרות זה בתקופות אחרות, אבל כן, לא דבר וקרניים, לא דבר זה אומד דבר. וקרניים זה שתי ערים באזור הזה. הצד השמאלי, הפניקים לא, צור וצידון, אבל כל היתר כן, עד ים הערבה, ואחר כך אתה רואה את יהודה. ויהודה שוב עד אילת. אז רבותיי, אפילו בהסתכלות פשוטה של הדיוט כמוני במפה, אני אומר חוץ מרצועה קטנה של פלישתים, שגם היא חלק ממנה כבש עוזיהו, כל האזורים האלה היו בידי ממלכות יהודה וישראל, שתי הממלכות האדירות האלה. איזה שנה אמרנו שזה? מישהו רוצה להזכיר לי? 750 לפני ספירת העמים. למה כל כך חשוב לי להזכיר עכשיו שזה 750? שתי הממלכות האדירות, מה קרה בעוד 28 שנה? חורבן מוחלט. גלות שומרון. גלות ממלכת ישראל. גלות עשרת השבטים. 28 שנה. אז אנחנו נבין לגמרי מה שאומר להם עמוס, פרות הבשן אשר בשומרון. אנחנו נבין את זה לגמרי. כלומר, אתם ממלכה אדירה עכשיו ביחד. ולא שכחנו את הפסוק פה. אפס עצוב ואפס עזוב. זה לא מלכתחילה. זה הקדוש ברוך הוא מלמעלה. בא ואומר, אוקיי, המצב גרוע. ואין ממלכה ואין שולטים, אז בסדר. אז זה חשוב מאוד לדעת. אז אם כן, אנחנו עכשיו בשתי הממלכות האחיות סיימנו. אנחנו מתקדמים הלאה. יש כמובן, אני יכול להביא לכם עוד הרבה מקורות ודברים, אבל זה לא, ממש לא לעניין. אנחנו מתקדמים, אנחנו מגיעים ל-738 עד 734, יש פה המון מה להגיד, אני אגיד רק במשפט קצר. מתחילה ממלכת אשור להתפשט. היא מגיעה לאזור ארם, לאזור סוריה, היא מתחילה לאיים פה על כל המקומות, וזה כבר פרק זין בישעיה שדיברנו קודם. פרק זין בישעיהו, זה גם כמובן במלכים ב', אבל בפרק זין בישעיהו, זה פרק זין, ח' ת', זה כל העניינים שאשור מאיימת, אז רצים מלך ארם, ופקח בן רמליהו מלך ישראל, הם רוצים לעשות קואליציה נגד אשור. אז מה הם עושים? הם עולים על ירושלים למלחמה. ואחז כנוע לבבו, כנוע הצייר מלפני רוח. הלב שלו דופק. וישעיהו מה אומר לו? ישמרו והשקט, תרגע. מפני שהם לא יצליחו לכבוש. וזה שלב אחד מתחיל בהתפשטות אשור. יש כאן עוד הרבה דברים, גם בפרק ז' בישעיהו, אבל אני רק רוצה לתת את הרקע. זה מלכים ב' פרק ט' ז', פסוקים ה' ט' ופרק ט' ו' פסוק ל' ז'. בואו נראה רגע ט' ו' ל' ז'. בימים ההם החל השם להשליח בחטא ביהודה רצים מלך ארם ואת פקח בן רמליהו. כן, להשליח. עכשיו, נלך קצת אחורה למלכים ב' פרק ט"ו פסוק כ"ט, וזה אם אפשר לפתוח בתנ"ך, כי זה השלב הבא שלנו של הסקירה ההיסטורית. פרק ט"ו פסוק כ"ט. אני במקביל אני פותח, מי שרוצה לרשום, את ישעיהו פרק ח' פסוק כ"ג. אני מתנצל שזה המון מקורות, אבל זה מה שהמהלך, אז אנחנו חייבים קצת לרוץ במקורות. אני חוזר שוב, מלכים בפרק ט"ו פסוק כ"ט, ואני פותח את ישעיהו פרק ח' פסוק כ"ג, פסוק חשוב ביותר. אני קורא את פרק ט"ו פסוק כ"ט במלכים ב'. בימי פקח בן מלך ישראל, בא תגלת פילסר מלך אשור, ויקח את עיון ואת אבל בית מעכה ואת ינוח ואת קדש ואת חצור ואת הגלעד ואת הגלילה, כל ארץ נפתלי ויגלם אשורה. אנחנו נמצאים בבחינת הזמן 11 שנים לפני חורבן שומרון, כלומר אנחנו ב-733 לפני ספירת העמים. תזכרו סתם, בהיסטוריה המקראית תמיד 11 שנים לפני חורבן היה חורבן קטן במרכאות. מה קרה עוד 150 שנה? חורבן ממלכת יהודה, אנחנו עכשיו עומדים בתשעה באב. מה קרה 11 שנים לפני תשעה באב? גלות החרש והמסגר, גלות יהויכין. 597, 586, 11 שנים. אז בדיוק פה, 11 שנים לפני גלות שומרון, לפני חורבן ממלכת ישראל, יש לנו עלייה של אשור, והם לוקחים, תראו את מה? את עבר הירדן המזרחי, את כל הגליל, והם לוקחים גם חלק לפי ישעיהו, וזה יוליך אותנו למפה השנייה שיש לכם. אני אקרא לכם את ספר ישעיהו פרק ח' פסוק כ"ג. כתוב כך: כי לא מואף לאשר מוצק לה. עוד פעם, זה לא כתב חידה. כי לא מואף לאשר מוצק לה. האויב המציק לה לא מתעייף. כעת הראשון הקל ארץ הזבולון וארץ הנפתלי, והאחרון הכביד דרך הים עבר הירדן גליל הגויים. רש"י אגב אומר שם שיש כמה אפשרויות להגיד גליל הגויים. אפשרות אחת, פשוט פשט, גליל הגויים, הגליל. ולמה הגויים? כי ישו שם גויים, כמו היום, לצערנו. כל המיעוטים יושבים בקצה של הארץ ושם יכולים לעשות את המנהגים שלהם. אז גליל הגויים זה הגליל, זה כל ארץ נפתלי, ושם יושבים הגויים. אבל רש"י בפירוש השני אומר גליל הגויים כל ארץ ישראל. כל ארץ ישראל. היה פה מהלומות, מהלומה אחר מהלומה. 733 לפני ספירת העם. ולכן הוא אומר, המציק לא מתעייף. ארץ הזבולון, ארץ הנפתלי. וזה, בואו נחזור רגע למקורות שלכם. אז המקורות, לפני שאני אראה את המפה, תראו כמה מקורות יש לעניין הזה. אני מדלג רגע על 4. תראו את מקור מספר 5. לא, גם את 5 אני מדלג. 5 תראו לבד. 6. למתחיה, למתחיה הוציאה, באיכה רבה, וקשור ממש לימינו. לתשעת הימים, מטליות מטליות היו גולים, כיצד גלו? רבי אלעזר אומר שבט ראובן ושבט גד גלו תחילה.
רבי שמואל בר נחמן אומר שבט זבולון ושבט נפתלי גלו תחילה. הדאוד הכתיב, הוא מביא את הפסוק שהבאתי עכשיו, כעת הראשון, הקל ארצה זבולון וארצה נפתלי. ואז הם דנים שם מי גלה תחילה. מקור שבע, זה פסוק בספר יחזקאל, לא רוצה עכשיו להיכנס לזה. שם אנשי ירושלים אומרים לאנשי הגלות, רחקו מעל השם, לנו היא ניתנה ארץ למורשה. ככה כתוב בפסוק ביחזקאל. אז אומר, חולקים המפרשים, איזה, מה זה אחיך, אחיך אנשי גאולתך, מה זה? אז תראו איזה מחלוקת, תראו, כל אחד שם על זה משהו אחר, אבל זה קשור לענייננו. רש"י, אחיך, אחיך, גלות שומרון וגלות יחוניה, מה שדיברנו קודם. 11 שנים לפני חורבן הבית, אחרי שבמסגר, והגלות שלנו עכשיו, גלות שומרון, זאת אומרת החורבן ממש. מצודות אומרים לא לא לא, אחיך אחיך אנשי גאולתך, שלוש פעמים, אחד כנגד גלות ארץ זבולון וארץ נפתלי בימי פקח בן רמליה, אחד נגד גלות אנשי עבר הירדן, הכל ראינו עכשיו, אחד כנגד גלות יהודה. רד"ק אומר, מה זה אחיך אחיך אנשי גאולתך? אגב, גאולתך זה גלותך, גלותך, מדובר פה על גלויות. שלוש פעמים אומר רד"ק, לגלות בני גד ובני ראובן, ו... גלות שומרון זה חורבן שומרון שעוד לא הגענו, וגלות יויכין זה הלאה 150 שנה קדימה. זאת אומרת, כך או כך המצב הולך ורע, ולמה אגב אמרתי קודם את הפסוק בספר ישעיהו? כי כאן יש דבר מעניין, תראו את המפה השנייה שיש לכם, בעמוד 4. זאת מפה מהספר של פרופסור יוחנן אהרוני, היסטוריה, תולדות ההיסטוריה המקראית של ארץ ישראל. ובואו נתמקד כאן בשלוש פחוות אשוריות שקשורות לפסוקים שלנו. בואו נלך רגע לחוף הים, רואים את פלשת, אוקיי, רואים את פלשת למטה, אשדוד, אשקלון, מיפו מתחילה פחווה אשורית שנקראת דור, על שם חוף דור, טנטורה של ימינו, שזה לפי רוב החוקרים דרך הים. כלומר, ישעיהו מזכיר את דרך הים המקראית המפורסמת, שהולכת ממצרים או מאפריקה, דרך מצרים, דרך חוף הים עד מגידו, ואז בצומת דרכים עולה עד לדמשק והלאה, עד לנינווה ועד לפרת והחידקל. אז הנה, פחווה ראשונה שכבשו האשורים, זה כל השרון, זה חידוש. אנחנו אמרנו קודם שמה כבשו? גלעד, גליל, נכון? עבר הירדן, איפה השרון? מה פתאום שרון? לפי זה, אם אני מסביר, דרך הים, שזה חוף דור וכל האזור של נתניה, חדרה, כל אזור אחר כך יהיה מנשה בעתיד, כן? אז כל, מנשה בצד המערבי, כל זה הייתה פחווה אשורית. לא כולם מסכימים עם זה. אם תראו, אני כבר אומר לכם, בכל מיני ספרי דעת מקרא, וגם באטלס דעת מקרא, אליצור רוצה להגיד שדרך הים זה משהו אחר לגמרי, זה הדרך שהולכת בכלל מחצור הגלילי לצור בצידו, משהו אחר. אבל פה, זה פחווה אחת. פחווה שנייה, כמובן, היא עבר הירדן, אתם רואים, גלעד, רמות גלעד, יבש גלעד, מחניים, כל זה נשלו את שני השבטים וחצי, והאשורים כבשו את זה, והפכו את זה לפחוות אשוריות. והשלישית, אם אתם שמים לב, זה פחווה שנקראת מגידו. תסתכלו, בית שאן, בדרום של הפחווה הזאת, מגידו, למעלה כנרת, עד קדש ונפתלי, ועד כמעט, כמעט לדמשק. כל זה, זה מה שעכשיו תיארנו במלאכים בית. בפרק שלנו ט"ו פסוק כ"ט ובישעיהו פרק ח' פסוק כ"ג. כלומר, אשור נאחזת כאן שלב אחרי שלב. טוב, אז אנחנו צריכים לעשות איזה משהו כדי להבין למה זה ככה. איך זה בהתחלה הקדוש ברוך הוא אומר מורה ועצור ועזור, ואני נותן להם את ירובעם בן יואש ואת עוזיהו, והם כובשים עד כדי ממלכת שלמה, ועכשיו פתאום הכל מתהפך. אז הנה, הנה, תראו את מקור מספר 8. חזרתי מהמפה למקום מספר 8. שלושה פסוקים שהתנ"ך, שהמקרא אומר לנו בלשון ביזיון. הקדוש ברוך הוא כאילו כאן אומר את זה בלשון, הייתי אומר, כמו שיש לך איזה מוקצה מחמת מיאוס על השולחן בשבת, ואתה מעיף אותו. תראו מה כתוב כאן. פסוק, אתם רואים את מקור 8, מלאכים ב' פרק י"ז. ויתנף השם מאוד בישראל ויסירה מעל פניו, לא נשאר רק שבט יהודה לבדו. פסוק ה, וימאס השם בכל זרי ישראל ויענם ויתנם ביד שוסים עד אשר השליחם מפניו. פסוק ה, ג' עד אשר הסיר השם את ישראל מעל פניו, כאשר דיבר ביד כל עבדיו הנביאים, ויגל ישראל מעל אדמתו אשורה עד היום הזה. כלומר, הגענו ל-722 לפני ספירת העמים, חורבן שומרון. עולים שלמן עשר, אחרי זה סרגון מלכי אשור, הורסים את הכל, מגלים את כולם לחלח וחבור בנהר גוזן, ונגמר הסיפור. אין עשרת השבטים. זה שלושת הפסוקים שאומרים את זה בצורה... אגב, כל הפרק פה, זה אם שמעתם על הביטוי סיבתיות כפולה בתנ״ך, זה פה, פרקים י"ז י"ח, טבע את המטבע, לפחות אני יודע, זה יהודה קיב, כאילו מצד אחד כתוב לך את הצד הריאלי, הרציונלי. מה קרה? הושע בן אלה, תראו אחר כך בתנ״ך, מורד במלך אשור, מצד אחד שולח שליחים לסור מלך מצרים מצד שני, נמאס למלכי אשור, הם עולים ומגלים את שומרון. זה טעויות אסטרטגיות, ריאליות, רציונליות, מדיניות. מיד אחרי זה כל הפרק כולו מדבר על החטאים, על עבודה זרה ועל בן אדם לחברו, והקדוש ברוך הוא נמאס לו כבר מעשרת השבטים, ולכן מגיע שלושת הפסוקים האלה, וישירה מעל פניו, ישליחה מעל פניו, עד אשר הסיר השם את ישראל מיד פניו, ויגד ישראל מעל אדמתו אשור. אז תמיד יש את הסיבתיות הכפולה, הצד הריאלי והצד הרוחני. עכשיו, פה, בגלות הזאת, יש כאן משהו מעניין. מפני ש... אני רוצה לדלג, או שאני מתלבט, ההמשך כמובן, אנחנו עדיין בתקופת ארבעה נביאים, לא לשכוח, ולכן, אם 722 היה חורבן, אנחנו מדלגים ל-705-701, ופה זה כבר חזקיהו. וחזקיהו זה סיפור ארוך, אני אגיד בשלושה, ארבעה, חמישה, שישה משפטים. חזקיהו בהתחלה הולך עם המדינות שמסביב נגד אשור, ואז מגיע, תבדקו אותי אחר כך, פרק י"ח פסוק י"ג במלאכים ב', מי שרושם, פרק י"ח פסוק י"ג, עולים אשור ותופסים את כל ערי יהודה הבצורות, מחריבים את הבצורות, מהפסוק בדברי הימים גם מובן, מחריבים מלבד ירושלים. יפה מאוד, ישעיהו מתאר את זה יפה מאוד, איך הוא אומר? עד צוואר יגיע, עד צוואר יגיע. זאת אומרת, עשו מצור על ירושלים ככה, אבל לא כבשו את ירושלים בינתיים, אבל את כל ערי יהודה הבצורות, הבצורות קל וחומר הפרזות, זה חורבן. סוגריים, סוגריים, הפטרת השבוע, סוכה בקרן. איך זה מסתדר עם חובל עול מבני שמן, שמנו, לא היה בכלל קשת בענן, דורו של חזקיהו, מדן ועד באר שבע, ולא היה ילד וילדה של הילדות דיני תומה וטהרה, זה לא עכשיו, זה לא עכשיו, זה מעניין מאוד. זה מעניין מאוד, אבל זה לא עכשיו, יפה שהזכרת. אז עכשיו, זה דורו של חזקיהו, בהתחלה קשה מאוד המצב, אבל לאט לאט, עד צוואר יגיע המצור, הדברים לא פשוטים, בכתובת סנחריב, אגב עוד פעם, מקור חיצוני לתנ"ך, יש דיוק מדהים כמו בתנ"ך, דיוק מדהים, שחזקיהו בהתחלה שלח 30 זהב, ושלח ככה וככה, וכתוב שם, קלה, ככה אומר סנחריב, קלתי את חזקיהו כציפור בכלום. שואל פרופסור ליצור, איפה ההמשך? אין המשך. למה אין המשך? מלאך יוצא ונוגף 185 אלף לוחמים והורס את צבא אשור ובורח ידידנו סנחריב לנינווה ורוצחים אותו שני בניו. אז זאת אומרת, יש כאן נס פלאי. איך זה קשור לחורבן שלנו? עוד רגע, משהו יפה מאוד של המרשה, הבאתי לכם את זה פה. אבל זה מה שקורה. חזקיהו, הנס המופלא, אגב, ערב המצור, שאתה אומר עד צוואר יגיע, המצב היה קטסטרופלי, כי באו בנים עד משבר וכוח עין ללידה. הדימוי הוא מדהים. האישה יושבת על המשבר, היא רוצה ללדת וכוח עין, א' י' נ' עין ללידה, כלומר יכול להיות שיהיה פה מוות לאימא ויכול להיות שיהיה מוות לתינוק. כלום, זאת אומרת חורבן מוחלט, ככה הרגישו, לפני קטסטרופה היסטורית. ואז שלוש פעמים במקרא, גם במלאכים, גם בישעיהו, גם בדברים כתוב, וגנותי אל העיר הזו להושיעה, למעני ולמען דוד אבי. ואז יש פתאום את הנס ההצלה הפלאית של חזקיה. ואז אני מדלג על כמה, על כמה מקורות כאן, ותראו דבר נפלא שכותב המרשה. תראו עשר המרשה חידושי אגדות. כן, מקור תשע, תראו אחר כך ברור, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיה ומשיח, ואת סנחריב גוג ומגוג, זה אנחנו מכירים. אומר המרשה, זה הכל על מסכת סנהדרין, זוכרים שם כתוב רזילי, רזילי, שני חורבנות, וכתוב מכנף הארץ זמירות שמענו, שכאילו הארץ יוצאת ומזמרת, אז מה קורה שם?
אז כתוב ככה, למרבה המשרה, לומר לך שנסתם, אז קץ הגאולה ואמר שנפתחה הארץ, אצלנו מהארץ הידועה היא ארץ ישראל, לכל זמן שישראל בגלות, גם הארץ היא תרצה את שבתותיה. וכאילו היא באבלות בכמה עניינים, על כן פתחה לומר שירה תחת הצדיק חזקיה שלא תחרב. ויהיה חזקיה המשיח שיחזרו גם 10 השבטים שכבר גלו וישובו בארץ לזכות בה בכמה מצוות. וזה שנאמר, סוגריים, בגמרא אני אומר, זמירות שמענו, זמירות היו לחוקך. מה אומר פה מרשה? אם אנחנו מעמיקים בדבריו, הוא אומר דבר נפלא. הוא אומר, המקור הקודם 9 שלא ראינו, זה רצה הקדוש ברוך הוא לעשות לחזקיה ומשיח וצנחריב גוג ומגוג, כולם מכירים, ולמה הוא לא עשה אותו? לא אמר שירה. לפי המרשה, מה זה לא אמר שירה? מה זה הגמרא שמכנף הארץ, זמירות שמענו, הארץ באה לשיר במקום חזקיהו? חזקיהו, היית צריך לנצל שעת כושר. הייתה סייעתא דשמיא עצומה. היה נס פלאי בירושלים. 185,000 לוחמים. למה לא התפללת? למה לא שרת בשביל 10 השבטים שיחזרו? 10 השבטים, שכחת אותם. זה הכוונה שהוא לא אמר שירה. מה הוא לא אמר שירה? מה? יש פה בקור אחר, ב-12, תראו אחר כך, שבאמת הוא אומר, הכל בסדר, הכל נעשה לי, אני שוכב במיטה, הכל בסדר, יש לי ניסים. זה לא הכוונה, הכוונה בעומק להגיד שירה, ברור שהוא ראה את הניסים, ברור שבפרק למתת בישעיה הוא מביא שם את מלך בבל, והוא מראה לו את כל ההצעות, ומראה לו את השעון הזה המיוחד, ומראה לו את, אחרי נס הרפואה, ככה כותבים כולם, אחרי שהוא ניצל בנס 15 שנה, הוסיפו לו, ברור. אלא מה, היית צריך לכאוב את כאב הארץ, את כאב הגולים, את ממלכת ישראל, את 10 השבטים, ולא כאבת. לכן אתה לא משיח. דווקא פסח,
הוא לוקח כל השבטים.
נכון.
בפסח הוא עושה בהתחלה, הוא לוקח
נכון.
אפרים, מנסה.
נכון, נכון, הוא מנסה עדיין ללכת לדן ולאפרים ולועגים לו שם, ואחרי זה מחזירים, נכון, נכון. אתה מזכיר לי פסח, אז תדעו לכם, סתם משהו מעניין לא קשור לתנך. מאיפה לומדים שההלל בפסח, שהפסח, שהקורבן פסח טעון הלל. נכון, כלל יתקדש חג. לומדים את זה מחזקיהו וסנחריב, הרי זה היה בליל הסדר. פלא, צריך ללמוד את זה, ההפך, צריך ללמוד על ליל הסדר המקורי של יציאת מצרים, ומזה צריך ללמוד על סנחריב, אומרת הגמרא, לא, וככה תראו, כולם מביאים את זה, ראיתי את זה בהגדה של פסח של האנציקלופדיה התלמודית, הוא מביא את זה בשם ראשונים, שהפלא הוא, והיה לכם השיר הזה, כלל יתקדש חג. זאת אומרת, לומדים שהפסח טעון הלל מסנחריב, ממה שקרה אצל חזקיהו. דבר נפלא גם. טוב, אז זה מה שקורה פה עד זמן חזקיהו, זה פחות או יותר האירועים ההיסטוריים של התקופה של 4 הנביאים. עכשיו, אנחנו ממהרים לשלב השני, והשלב השני זה לפתוח את ספר עמוס. לכם מקור 13 זה עוד מעט יגיע, אבל בואו נראה עכשיו, אנחנו בכל אופן קצת עוסקים בתריעשר, אז בואו נראה משהו לפחות. אני מקווה שלפני כן היו שיעורים שעסקו בצורה עמוקה יותר בתריעשר. אני הקטן רק מבין פה את ההיסטוריה. אבל בואו נראה רגע ספר עמוס. עמוס מתחיל עם העניין הספרותי המפורסם, דברי עמוס אשר היה בנוקדים מתקוע, כן, בנוקדים הוא היה בולס שקמים, הוא היה בכלל חקלאי, הוא היה בוקר, הוא לא היה נביא, אין, לא נביא ולא בן נביא, ככה אומר בפרק ז'. שחזה על ישראל מימי עוזיה מלך יהודה מירובם בן יהוש מלך ישראל שנתיים לפני הרש. ואז הוא אומר ככה, השם, ויאמר, השם מציון ישאג מירושלים ייתן קולו, על התחלה הוא בדברים נפלאים וחזקים, ואבלו נרות הרועים, ויבש ראש הכרמל, ראש הכרמל זה הכרמל של חיפה כאן, זה לא הכרמל של דרום הר חברון ולא מקומות אחרים. כה אמר השם על 3 פשעי דמשק ועל 4 לא אשיבנו, וככה, אני עכשיו מדלג על העניין הזה של דושם בחרוץ הברזל, אני יכול להביא את זה, אבל לא רוצה. וככה מתחיל סדרה שלמה של נבואות לעמים על 3 ועל 4. על 3 ועל 4. אז קודם כל, סתם צריך לדעת, לא יודע אם עסקו איתכם היום על העניין הזה, אבל זה נקרא שיטת המספרים המדורגים. מכירים דבר כזה? כן, מכירים. שיטת המספרים המדורגים, זה אומר על 3 ועל 4, כלומר יש לכל דבר כזה, יש לכל דבר כזה איזה תכלית. למשל, כתוב בספר הושע, כן, בפרק ו' פסוק ט' ז', כתוב שם 6 הן השנא השם ו7 תועבות. נשמע, כתוב שם בהמשך, רוצה, כל מיני דברים נוראים. מה הדבר השביעי? שולח מדנים בין אחים.
אז אומרים כל הפרשנים שם, ולמרות כל הדברים הקשים שהיו קודם, שם רוצים להראות במשלי שהדבר השברי יותר חזק מכולם, שולח מדנים, מדון, ריב בין אחים, זה נורא והיום. אז זה הפירוש, שש הן השנה השם, שבע, יש גם באיוב, ששש פעמים הקדוש ברוך הוא כאילו ייתן לצדיק את כל הדברים הנפלאים, והשביעי, באיוב אגב זה יותר קשור לענייננו, כי שם אחד הרעים אומר לאיוב, אם אתה תחזור בתשובה, אם תפנה להשם, אם תתפלל, אז שש צרות יצילקה ובשביעית וכו' וכו', לא יירא רע, לא יהיה לך שום דבר. ואז מה זה השביעית? פתאום הוא מרחיב, הוא פורץ את המסגרת. בשש זה בדיוק חפן, כל מיני דברים שהקדוש ברוך הוא מציל את הצדיק, בשביעי פתאום אומר לו, והיה תעלה בחילך עלי קבר, ויהיה לך צאצאים, צאצאים וכו' וכו', הוא פורץ את המסגרת. אצלנו זה גם אותו דבר, מסגרת ופריצת מסגרת. מה קורה בספר עמוס כאן? הוא אומר שלושה ארבעה, שלושה ארבעה, שלושה ארבעה, ואז הוא מגיע לפרק ב', תסתכלו בבקשה פרק ב', פסוק ד'. כן, בדיוק. פה הוא פורץ את המסגרת, פה הוא אומר ככה, על שלושה פשעי יהודה ועל ארבעה לא אשיבנו. אז אנחנו צריכים שלושה וארבעה? לא, יש פה הרבה יותר. לא רק שלוש או ארבע. על מעשה מתורת השם וחוקיו לא שמרו, ויתום כזדהם, שלחתי אש ביהודה ואכלה אמונות ירושלים. הלאה, עוד יותר חזק. על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו. או, שבעה דברים, בדיוק. פה שבעה דברים ואיזה דברים. מכרם בכסף צדיק כולם מכירים, כן? מוכרים, השופטים את הצדיק בכסף. יותר גרוע, בעבור נעליים, הם מקבלים שוחד נעליים, נכון שיש פה פירוש שנעליים פעם זה היה משהו כזה מותג, אני יודע, מותג אולימפי, אז אולי זה היה עלה המון המון כסף, אז יש פירוש שאומר שזה דווקא מותרות, אבל רוב הפרשנים אומרים בעבור נעליים, בעבור כלום. תראו את דעת מקרא איזה יופי הוא מפרש, עמוס חכם מפרש פה, השואפים על עפר ארץ בראש דלים, כוונת הכתוב שהם משפילים את הדלים עד הארץ, עד שעפר מכסה את ראשם של הדלים והעושקים עוברים באותו מקום ודורכים על ראשי הדלים. כלומר, הם מורידים כל כך נמוך את המסכנים שהם כאילו אחר כך דורכים עליהם. דרך ענבים יתו, זה גם פירוש יפה. מה זה דרך ענבים יתו? כלומר, לא כמו הפירוש הרגיל, אלא דרך ענבים יתו, זאת אומרת הענבים, הצדיקים, אם כבר יש כמה צדיקים, גם בסוף חייבים להטות את הדרך שלהם. למה? כי אחרת הם לא ישרדו. כלומר, המנהיגים, הרועים, האחרים, השופטים שגוזלים ושלוקחים שוחד, מכריחים את דרך הענבים להטות. הלאה, מה קורה הלאה? ואיש ואביו ילכו אל הנערה למען חלל את שם קודשי, זה בכלל נורא והיום, חילול השם נורא. לפי הפירושים הם הולכים לאותה נערה והם לא בושים זה מזה בכלל. בגדים חבולים יטו אצל כל מזבח. יכול להיות שהם מקדישים דברים לשמיים, זה לא מזבחות של עבודה זרה, אין פה עבודה זרה בשלב הזה. אבל הם עושים את זה עם בגדים חבולים, לא תחבו לסדנת ריחה. הם עושים את זה עם כל המשקונות של העניים. יין אנושים ישתו בית אלוהים, שוב בית אלוהים זה לא עבודה זרה. הם כאילו מקדישים סעודות מצווה, או בתים כאילו למקדש, ושם הם עושים איזה מין ארוחה כזאת, והם לוקחים את היין ממה שהם כנסו כל מיני אנשים בצדק, לא בצדק. זה קשור לפרק אחר בעמוס, שהנשים שלהם אומרות, תביאו מזרקות, הבה ונשתה. לא אכפת לי איפה אתם מביאים את הבקבוקי ויסקי, העיקר שנשתה. זה כבר קשור למקורות הבאים, אבל שנייה, אני רוצה להגיע בכוונה למקור אחד. עכשיו בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אתם כפויי טובה, תראו את זה אחר כך. אנוכי השמעתי את האמורי, ועשיתי לכם ככה וככה וככה, ואתם עושים לי ככה. ואז פסוק י"ב, ותשקו את הנזירים יין, ועל הנביאים ציוויתם לאמור לא תנבאו, אתם גם מונעים מהנביאים שלי להנבא, ואתם סותמים להם את הפה. אתם לא נותנים להם להגיד את האמת. זה קשור לפרק ז', פסוקים י' ב' י' ג'. בואו נראה רגע. פרק ז', עם הסיפור עם המציע. כן, בדיוק. מה הוא אומר לו? אתה לא מתנבא. הוא אומר לו, באירוניה, לך לישראל. לאל, כן, לך ליהודה, לך לממלכת יהודה, שם אוהבים לשמוע דברי פורענות על ישראל. שם תקבל לחם, בדיוק. ויאמר המציע אל עמוס, חוזה לך ברח לך אל ארץ יהודה, ואכול שם לחם ושם תנבא. אגב, אחד הדברים שהגמרא בפסחים אומרת לזכותו של ירובעם בן יואש, זה פה, שהוא לא קיבל לשון הרע, הוא אמר, לא, אם הקדוש ברוך הוא אומר ככה, אז מה? כי מה אומר לו? וישלח המציע כהן בית אל אל ירובעם למור, קשר עליך עמוס, לא תוכל הארץ להכיל את דבריו, כי כה אמר עמוס, בחרב ימות ירובעם, זה לא נכון, הוא שינה קצת כאן, וישראל גלו יגלה מעל אדמתו. אז התגובה של ירובעם היא תגובה מאוד טובה. אם הקדוש ברוך הוא אמר לי ככה, אז מה אני אעשה? אז באמת גלו יקלה.
הוא לא מגיב, רק...
נכון, מזה חזל לקחו את זה, בדיוק. מזה חזל לקחו את זה, אז הוא אומר לו, חוזה לך ברח, אל תנבא פה. ואז חזרנו לפסוק, לפרק ב' ותראו פה דבר מאוד יפה. אני בכלל דילגתי על כל ההפטרה של השבת, חזון ישעיהו, שהרי זה מקביל לגמרי לכל מה שקורה פה, אבל לא הבאתי את הדברים המפורסמים, זה כולם יודעים. אבל תראו רגע פסוק י' ג' י' ד' בפרק ב', חזרנו לפרק ב'. הנה אנוכי מעיק תחתיכם כאשר תעיק העגלה המלאה לאמיר. נשאיר רגע את הדימוי הזה, נסביר אותו עוד מעט. ועבד מנוס מקל וחזק לא יאמץ כוחו, וגיבור לא ימלט נפשו, ותופס הקשת לא יעמוד, וקל ברגליו לא ימלט, ורוכב הסוס לא ימלט נפשו, ואמיץ ליבו בגיבורים, ארום ינוס ביום ההוא נאום השם. תסתכלו רגע על המקורות, ותסתכלו את מקור מספר 13. תודה. תראו את ישעיהו מול עמוס, המביס מול המובס. ישעיהו אומר את אותה נבואה, רק בצד השני של המטבע. אתם יודעים מי זה האויב הזה? האויב הזה מורעל, הוא מחכה לטרוף. ונס הנס לגויים מרחוק ושרק לו מקצה הארץ. הקדוש ברוך הוא ישרוק, והנה מהרה קל יבוא, אין אייב ואין כושל בו, לא ינום ולא ישן, לא נפתח אזור חלצה ולא ניתק שרוך רגליו. הלוחמים של אשור הולכים בלילה לישון בשק שינה עם החסין שלהם, עם כל הלבוש, עם הנעליים, עם הכל. אשר חיציו שלונים וכל קשתותיו דרוכות, פרסות סוסיו כצר נחשב וגלגליו כסופה, שעגל לו כלבי וכו' וכו'. ואז בינתיים הוא רק מאיים, אבל תראו, שעגל לו כלבי ושעוג ישעק הכפירים וינהום ויוחז טרף ויפליט ואין מציל. הוא יערוב, כן? הוא יטרוף וינהום עליו ויאמרו כנעמת וכו' וכו'. מה קורה בצד שמאל? בצד שמאל תראו, זה המובס. מה יקרה אם תמשיכו הלאה לעשות את הדברים האלה? הרי אתם הייתם ממלכה אדירה. תראו מה קורה לצבא ממלכת ישראל. ועבד מנוס מקל וחזק לא יאמץ כוחו וגיבור לא נפשו. פירוט, תופס הקשת לא יעמוד. מי זה תופס הקשת? חיל הקשתים. קל ברגליו, אירוניה, קל ברגליו זה חיל הרגלים. הם אלה שמומנים לרוץ, לא ימלא. הם לא יוכלו להימלט, הם יהרגו. אשור ימחץ אותם. רוכב הסוס, זה חיל הפרשים, לא ימלט נפשו. הכי גרוע, אמיץ ליבו בגיבורים. מי זה אמיץ ליבו בגיבורים? זה הסיירות, זה הקומנדו, היחידות העילית המיוחדות. ארום ינוס ביום ההוא נאום השם. זה מול זה. ישעיהו מתאר את החטאים ואת העונש בתיאור המביס, עמוס מתאר את החטאים ואת תיאור המובס. זה מול זה אותו דבר, ארבעה נביאים שהתנבאו באותו פרק. עכשיו תראו, יש כאן שורה שלמה שאתם, אני מניח, מכירים. אני לא אלאה אתכם, אבל רק הדוגמאות הבולטות, אולי אחד, שניים. פרק ד', אני רוצה להגיע לעבודה זרה, כי זה תמיד, אתם יודעים, בכל המקומות, במיוחד במשרד החינוך, אוהבים להגיד שצריך ללמוד את כל הצדדים של הנביאים, שהם רק מדברים בין אדם לחברו וכו' וכו'. אז מי שקצת בקיא בחומר הלימודי של התוכנית החדשה, לומדים להגיד פרק א' בישעיהו, לומדים את כל הדברים, סובך מעול במים, כספך סיגים, הכל. חלק אחרון, שניים, שלושה פסוקים עם הגנות. בפרק א' בישעיהו מדלגים עליהם. מה יש שם? כל העניינים של עבודה זרה. אז אני רוצה להגיע פה לעבודה זרה, אבל שנייה, תראו כאן בפרק ד' פסוק א', מפורסם מאוד, או יותר נכון קודם ג' תתוו, בעמוס, ג' תתוו, ויקטי בית החורף על בית הקיץ, ועבדו בתי השן, וספו בתים רבים נאום השן. בתי השן עשוי משן הב, משן הפיל. היה להם בתי חורף ובתי קיץ, עשירים מופלגים. הכל יסוף, הכל יחרב. פרק ד' פסוק א', שימו הדבר הזה, פרות הבשן אשר בשומרון, העושקות דלים, הרוצצות אביונים, האומרות לאדוניהם אביה ונשתה. במקום אחר כתוב מזרקי יין, כלומר תביאו, לא אכפת לנו מאיפה, בוא נעשה הוללות, בוא נשתה. וכן הלאה וכן הלאה, כל הספר מלא עם הדברים האלה. תראו את מקורות 14, מוכרים לכולכם. מסכת שבת, מה לעשות, צריך לקרוא גם את המקורות האלה, למרות שקשה לשמוע אותם. השוכבים על מיטות שן ושרוכים על ארסותם, אמר רבי אבאו, אלו בני אדם, זו תקופתו של עמוס, שהיו אוכלים ושותים זה עם זה, ודובקים מיטותיהן זו בזו, ומחליפים נשותיהן זה עם זה, ומסריכים הריסותיהן בשכבת זרע שאינו שלהם. שמה בדף סמך ב', פלייתון, היקה בתענוג משתי שלא היו נותנים לב לדברי הנביאים הניבאים על הפורנות ועסוקים בתענוגים. זה מה שהיה בתקופה הזאת של ארבעה נביאים, ועמוס מדבר על זה חזק מאוד. ויש דוגמאות מדוגמאות שונות. אני לא אעלה אתכם עכשיו על העושק, על המשתאות, על היין, על החמדנות, על כל הדברים האלה. במקום אחד כתוב שם, זה אולי אני רוצה להביא, שלא אכפת להם, תראו, גם את הצד הלאומי. איפה זה? אולי אתם תעזרו לי? לא, מצאתי. פרק ו', פרק ו', תראו, זה מתחיל מפסוק א', כן? הוי השעננים בציון. אבל זה ממשיך, השוכבים על מיטות שם, שרוכים על ארסותם, זה הפסוקים שהגמרא הביאה, אוכלים קרים מצון, פסוק ד' ועגלים מתוך מרבק, הפורטים על פי הנבל, כדוד יחשבו להם כשיר, הוא מדבר באירוניה, כן, אתם חושבים שאתם דוד המלך, השוטים במזרקי יין בראשית שמנים נמשכו, ולא נחלו על שבר יוסף. מה זה ולא נחלו על שבר יוסף?
לא
אכפת להם ממה? אתה אומר עשרת השבטים, אבל זה יפה מאוד. אבל יש שני פירושים. פירוש ראשון כפשוטו, שבר יוסף על המסכנים של אנשי יוסף, של אנשי ממלכת השבטים, העניים, המסכנים, המעונים, מה שהתחלנו בהתחלה, מוכרים אביון בעבור נעליים. פירוש שני, שבר יוסף כפשוטו בצד הלאומי, שבר יוסף, לא אכפת לכם מהחורבן שיהיה, לא אכפת לכם מכלום. אתם בעצמכם, אני ואפסיות, זה הכל. אגב, יש כאן מידה כנגד מידה, דברים מדהימים. אני לא יכול את הכל, אבל ראשית גויים כתוב בפסוק א', ראש גולים כתוב בפסוק ו', מידה כנגד מידה. כמו שאתם הייתם צריכים עוד ראשית גולים, אתם, ראשית עמים, אתם תהיו בראש הגולים. הקדוש ברוך הוא משתמש פה בביטויים נוראים. מתאב, סניתי, הסגרתי, תיאבתי. טוב, דבר נוסף, אמרתי עבודה זרה. בואו נראה רגע משהו. תפתחו פרק ה', כן, פרק ה', פסוק כ' ו' כ' ז'.
בעמוס?
בעמוס, אני כל הזמן בעמוס. אני עוד לא הגעתי להושע. הושע זה החלק השלישי, זה העניין של, של השלוש החוליות, אבל... כי גם שם יש דברים יפים מאוד, המדבר, מוטיב המדבר שחוזר. טוב. אז עכשיו כך, אנחנו בעמוס בפרק ה', פסוק כ' ו'. לפני כן הוא יורד עליהם, כן, בלשוננו, מה, אתם חושבים קורבנות זה הכל? מה היה עם ישראל 40 שנה? לא היו הקריב לי קורבנות, אז מה, הם היו בעיה, בעיה פה, אבל... ואז הוא אומר, סניתי, מאסתי, לא אריח, לא ארצה, לא אביט. אבל תראו את פסוק כפה. ונשאתם, כלומר, בעונש, בגלות, ונשאתם את סיכות מלככם ואת קיון צלמכם, כוכב אלוהיכם אשר עשיתם לכם.
עבודה זרה.
עבודה זרה. אבל איזה עבודה זרה? קיון זה קיואן, זה שבתאי. הם היו עושים כל מיני חינגות מול כוכב שבתאי כמלך, כאל. סיכות מלככם, וורד חזק מאוד של פרופסור יהודה אליצור, תראו בבקשה מקום מספר 15. אנחנו הולכים בכלל למשהו אחר לגמרי. אברבנאל על מלכים א' פרק א'. מה היה במלכים א' פרק א'? אדוניה בן חגית, זוכרים? רצה למלוך. או, אז הוא הביא שם את כל החבר'ה שלו לחינגה, שדוד המלך... זקן, שוכב על מיטתו, לא יחם לו, וצריכים לעשות איזה תרגיל כזה כדי שנזכור שהוא צריך את בת שבע. ופה, מה קורה שם המשתוללים? אז כתוב, ועשו הזבח והמשתה הזה אצל האבן הזוחלת, שהיה מקום יפה להתעלס שם. ואמרו רבים שהיה מקום ששם היו עושים האנשים גבורותיהם, והיו שם שוחקים בכדור ובדבקות הידיים, וגם עשו שם לפי שהאבן הייתה אצל עין רוגל. והוא הנקרא בספר ישעיהו שדה כובס, כי היה אותו מקום על המים שהיו זוחלים על האבן, ובעין הזה היו אנשים מחפשים את הבגדים, ולכן נקרא עין רוגל. בעבור שהנערים יחפצו ללכת אל המקום הזה לראות רגלי הנערות הבאות אל העין, הלך שם אדוניהו להתעלס שם באהבים. אז אברבנאל קושר את העניין הזה, את עין רוגל, עם חינגה ועם עריות ועם כל מה שאתם רוצים. איך זה קשור לענייננו? איך מתרגם תרגום יונתן בן עוזיאל את המילה האבן הזוחלת?
סיכות מלככם.
אבן סקוטה. אבן סקוטה, סיכות מלככם. זאת אומרת, אם נחזור לספר עמוס, העבודה הזרה הזאת לא סתם הייתה עבודה זרה. זה היה עבודה זרה, הכוכבים שבשמיים, לשבתאי ולאחרים, זה היה חינגה, זה היה עריות, זה היה הכל ביחד. לפי אברבנאל הזה. במלכים. אבל יש לנו כאן תמהיל של כל הדברים הנוראים שעם ישראל עשה, ולכן למרות שהקדוש ברוך הוא אמר אפס עצור ואפס עזור, ובכל אופן אני נותן להם, ואז הייתה ממלכה אדירה של שני המלכים האלה בתחילת ארבעת הלווים, בסוף מי ישורנו? תראו את מקור מספר 16, זה שוב פסוקים מעמוס. אתם יודעים, בעמוס יש ארבע מרות נבואים בסוף הספר. בשני המרות הראשונים הנביא עוד מתחנן והשם אומר לו, אוקיי, אני סולח. למרות שהן מרות קשים מאוד, יש שם אש ששורפת את כל המימות שבעולם. אבל בשניים האחרונים הוא מבין לבד כבר שאין מצב שהוא יוכל לשכנע את הקדוש ברוך הוא. והאחרון שמבין הארבעה זה העניין של כלוב קיץ. הוא רואה כלוב קיץ, ותסתכלו במקור 16, ויאמר מה אתה רואה עמוס, ואומר כלוב קיץ, ויאמר השם אליי, בא הקץ אל עמי ישראל להוסיף עוד עבור. זאת אומרת, אין מחילה שם, תהיה גלות. אומר המלבים, שהקיץ מורה קיבה הקץ על עמי ישראל, שכמו שהקיץ הוא סוף אסיפת הפירות ואי אפשר להעביר את הזמן, כן בא הקץ האחרון אשר לא אוסיף עוד עבור לו ולא ישתנה ולא יידחה לזמן אחר. אז אנחנו גומרים במצב מאוד מאוד קשה. חזון שלוש החוליות זה סיפור ארוך, מי שרוצה יש בספר ישראל והמקרא, מי שמתעניין. ישראל וה... כן. בכל אופן, יש בספר ישראל והמקרא של פרופסור יהודה ניסור, הוא לא כתב כלום, אבל הבן שלו, פרופסור יואל, שגר באופרה, ביחד עם תלמידו עמוס פריש, הוציאו כמה דברים, אבל הספר הזה הוא ממש קלאסי. יש שם איזה פרק, הוא לא נקרא חזון שלוש חוליות, זה אני קראתי לו, אבל לא זוכר איך. תחפשו, תראו, יש כאן מהלך יפה, אני הוספתי לו, אני הקטן, את הושע עם המדבר מול ישעיהו, מוטיב המדבר, זה אין כאן. אז זה הושע פרק ב' מול ישעיהו פרקים מ', מ' א' ולמד ה', ואז יש כאן משהו יפה מאוד שעובר כחוט השני מהתורה, מחזון קדום מאוד, ספר ויקרא, דרך ארבעה נביאים, עמוס, נגמר ביחזקאל שזה החורבן. זאת אומרת, הלכנו מהתורה עד 130-150 שנה לפני החורבן, עמוס אומר את אותו דבר, אבל הוא מגלה יותר מה שהתורה מגלה, זה החוליה השנייה. יחזקאל שכבר נביא החורבן, הוא נמצא בחורבן, אמנם גלה בגלות יויכין והוא נמצא על נהר כבר, הוא במקור בשלישי מגלה מי זה אלה שעושים להם את, את כל הדבר הזה במדבר, מי מעבירים תחת השבט. השורה התחתונה, עם ישראל יישאר, תהיה שארית. מי שלא יצליח לשרוד את הגלות, מי שילך לשמד, לכל מיני דברים אחרים ולא יחזיק מעמד, הוא כאילו באמת יתפרד מהעם היהודי, זה גם עמוס אומר. כל אחד מגלה טפח יותר, אבל השארית, אמרת שנגמור בטוב, השארית יישאר, ועם ישראל יפרח לה. תודה רבה.